החדשה עם הגאון הרב מרדכי מלכה, רב העיר אלעד.
שבת שלום ומבורך לכל מאזינינו היקרים. שבוע זהו שבוע האחרון של השנה, שנת תש"פ. זו השבת האחרונה והשבוע האחרון, ואנחנו קוראים פרשת נצבים. ורציתי לעמוד על אחת הנקודות הנפלאות שתואמות לתקופתנו ולמצב שנמצא בתקופתנו. פרשת השבוע כותבת לנו התורה, כי המצווה הזאת אשר אנוכי מצווך היום לא נפלט היא ממך ולא רחוקה היא, לא בשמיים היא, למור מי יעלה לנו השמיימה, ולא מעבר לים היא, למור מי יעבור לנו אל הים. כי קרוב אליך הדבר מאוד בפיך ובלבבך לעשותו. מאזינים יקרים, השאלה היא, מה כוונת התורה? התורה בעצם ההמשלה הזאת, לא בשמיים היא, לא מעבר לים, וכי באמת יעלה על הדעת שהקדוש הוא תובע מאיתנו לעלות לשמיים או רק ללכת לעבר הים? מהו הכוונה שהתורה מתכוונת, שבעצם שהדבר הוא בהשגת ידו של כל אדם ואדם? מה גם, מה פירוש כי קרוב אליך הדבר מאוד בפיך ובלבבך לעשותך? כי אילו זה בנקל, בקלי קלות אתה יכול להגיע לזה. מה הכוונה, מה התביעה, מה הדרישה? ואגב, נזכיר גם שאלה קטנה שקשורה לתקיעות השופר, שאנחנו יודעים שכל מטרת התקיעות, המצווה היא הגדולה של היום, זה כדי לעורר רחבי שמיים ולמתק את הדינים, שהקדוש הוא יקום מכיסא דין וישב בכיסא רחמים על כל עם ישראל. והשאלה מה, איך זה בא לידי ביטוי בתקיעה הזאת? על כך נקדים ונאמר, כאשר נתבונן בתפילות של כל אדם מן השורה, בדרך כלל לצערנו באים להתפלל, אמנם באים לבית הכנסת, או לא משנה איכן שהאדם מתפלל, לצערנו האדם מוציא מפיו את הדברים, אולי את הטקסט שכתוב לפניו, אבל הראש שלו נמצא במקום אחר, הלב שלו נתון במקום אחר, כל כולו שקוע, כל שרעפיו ומחשבותיו, הכל הוא נמצא על הפרנסה שלו, על העסקים שלו, על הבריאות שלו, על המשפחה שלו, ממש כל כולו בעצם מנותק בין הראש, הלב, לפה. הוא קורא את הטקסט שכתוב בספר, וזה שם מתחילה ונגמרת התפילה לצערנו. אבל תורתנו רוצה ללמד אותנו, מוריי ורבותיי, כל המהות של התפילה היא נקראת עבודה שבלב. הפה הוא אמצעי להתפלל, אבל הוא חייב להזדהות עם הלב. וזה התביעה שבעצם הקדוש הוא רוצה מאיתנו, שתהיה תפילה מתוך הלב, ואז נוכל להבין באמת מה כוונת התורה שהקדוש הוא אומר לנו, לא מעבר לים, לא בשמיים ולא מעבר לים, כי קרוב אליך הדבר בפיך ובלבבך. הגמרא במסכת עירובין בדף נ"ד אומרת, רב יצחק אמר, כי קרוב אליך הדבר מאוד בפיך ובלבבך לעשותו. מתי קרוב אליך? בזמן שבפיך ובלבבך לעשותו. כרמז לדברים. אפשר לומר שהכוונה היא שבעצם כדי להתקרב לבורא עולם, כדי לעשות רצון בורא עולם, צריך האדם שפיו וליבו יהיו שווים. שהאדם כשמתפלל צריך להיות מעומק הלב, לחשוב על מה שהוא אומר, להתבונן במה שהוא מבקש מאת השם, בכל משפט שהוא אומר, שזהו למעשה הסוד של התפילה, זה הכוח של התפילה. ועל כך גם מרמז הבן איש חי בספרו, דרשות הבן איש חי, הוא אומר שזה גם הרמז בשופר. הרמז בשופר, אם ניקח השופר בגימטריה, זה 586. ואם ניקח אותיות פה, שזה פה והה, ולב, למד ובית, כשנכתוב אותם באותיות מלאות, יוצא אותו דבר בגימטריה 586. הדבר מרמז שבעצם כל המהות של התקיעה זה שהלב יזדהה עם הפה. שנעמוד לפני בורא עולם מעומק הלב, לא רק נקרא את המילים, נדקלם, כי אז על זה אמר הנביא שהיה בפרק כ"ט, ויאמר השם יען כי ניגש העם הזה בפיו ובשפתיו כבידוני וליבו רחק ממני, ותהי ראתם אותי מצוות אנשים מלומדה. משמעות הדברים, התביעה הקשה שיש אל הקדוש ברוך הוא על האדם, אמנם הוא מתפלל, אמנם הולך להתפלל, אמנם פותח את הסידור ואת המחזור וקורא את הטקסט, אבל ליבו בלימו. הפה מדבר והלב במקום אחר, הראש במקום אחר, זה לא תפילה. זה, התפילה הזאת היא חסרה את כל המהות שלה. כל החוכמה הזה שבן אדם מתבונן, מתעורר בתוך הלב. כמו שכותב הרמב"ם בהלכות תשובה, בפרק ג' הלכה ד', למרות שתקיעת שופר זה מצווה, זה גזרת הכתוב, אבל יש בזה רמז, אורו ישנים משנתכם ונרדמים הקיצו מתרדמתכם וחיפשו במעשיכם וחזרו בתשובה וזכרו בורכם. זאת אומרת שלמעשה המטרה של התקיעת שופר זה לעורר את האדם לחשבון נפש, להתבונן במעשיו, להתבונן במהלך חייו. זה כל המטרה של התקיעה. אם זה יוצא מתוך עומק הלב, אותה תקיעה יכולה באמת לשנות את המציאות, יכולה להקים את הקדוש ברוך הוא מכיסא דין לכיסא רחמים, כי זה כבר הלב מדבר. זה המהות של התפילה. וכבר חכמים, כבר חז"ל לימדו אותנו, גמרא במסכת ברכות שמספרת על ישעיהו הנביא עם חזקיהו, שהקדוש ברוך הוא שלח את ישעיהו לחזקיהו, לך תבשר אותו בגלל שהוא לא התחתן שהוא צריך חס וחלילה למות. ויבוא אליו ישעיהו בן אמוץ הנביא ויאמר אליו, לחזקיהו אמר לו, כה אמר השם צב לביתך כי מת אתה ולא תחיה. מת בעולם הזה, אומרת הגמרא, ולא תחיה לעולם הבא. אמר לו, למה? אמר לו, כי לא עסקת בפריה וריביה. אמר לו, אבל אני רואה שיצאו ילדים לא טובים. אמר לו, בהד הקו של רחמנא למלך, מה אתה נכנס לסודות השם? ילדים לא בוחרים, ילדים מקבלים את השם. אמר לו, איך חזקיהו, מה אמר לו? תשימו לב, תראו איזה תשובה שמלמד את כל אדם ואדם. אמר לו, ניסה להגיד לו, אולי זכות הסבא וזכות דוד המלך אולי ינצל. אמר לו, כבר נגזרה עליך הגזרה. אמר לו חזקיהו, קלה נבואתך וצא, כך מקובלני מבית אבי אבא. אפילו חרב חדה מונחת על צווארו של אדם, אל ימלעצו מן הרחמים. ולכן אומרת הגמרא שהוא עמד להתפלל ויעמוד ויעשה מיד ויעשה חזקיהו פניו אל הקיר והתפלל אל השם. אומרת הגמרא, מה זה קיר? אמר רב שמעון בן לקיש, מקירות ליבו. זאת אומרת הוא התפלל מעומק הלב. אז חזקיהו אמר לישעיהו הנביא, יש אמנם גזרה, זה נכון, אבל יש לי קבלה ומסורת. אם אדם יעמוד בתפילה מעומק הלב, מקירות ליבו, הגזרה מתבטלת. זהו כוחה של התפילה. אבל כשהתפילה היא מעומק הלב, קרוב השם לכל קוראיו, אבל מתי אשר יקראו באמת. לכן אומרת לנו התורה, לא בשמיים היא ולא מעבר לים. אני לא מבקש ממך תהיה מלאך כמו מלאכים בשמיים, ולא מעבר לים. אתה לא צריך ללכת ולנדוד ולהתייסר בשביל לעשות רצון השם. קרוב אליך הדבר. מתי? איך? בפיך ובלבבך. תחבר את הלב לפה. תתבונן במה שאתה מוציא מהפה. תתבונן מה אתה מבקש מאת השם. תתבונן. אז ממילא תתעורר. הלב שלך יהיה אחרת. אז התפילה יש לה משמעות. מסופר על הסטייפלר, שהוא שאל את החזון איש, אמר לו, האם יש טעם להתפלל על בן אדם שרחמנא ליצלן חולה במחלה הקשה שאין לה תרופה? האם יש טעם לתפילות האלו? זה תפילות שווא. אמר לו החזון איש, תדע לך שאם התפילה היא מעומק הלב, יכולה לשנות את המציאות. והוא אמר לו, אני מכיר אחד הרבנים שהרופאים אמרו לו שאין לו יותר מה לחיות, בקושי זמן מועט, ובפועל הוא חי 30 שנה. מה זה אומר? התפילות פעלו. וגם הסטייפלר אמר שגם הוא מעיד שזה המציאות. ראש ישיבת חברון הרב משה חברוני והרב ארוך סורוצקין, שהם חיו עשרות שנים עם המחלה. ללמדנו, כאשר יש תפילה מעומק הלב, היא מבטלת את הגזרה, משנה את הגזרה. אבל שהתפילה תהיה מתוך ליבו, מתוך קירות ליבו של האדם, כי קרוב אליך הדבר, בפיך ובלבבך לעשותו. מוריי ורבותיי, סופר מעשה נפלא שהיה עם האדמו"ר רבי שלום מבלז, זכרונו צדיק וברכה, שפעם אחת כשהגיעו כבר ימי הסליחות, היה אחד מחסידי בלז, חיית פשוט, ותמיד היה דרכו לבוא להתפלא במניין ולתת צדקות ולהגיד תהילים אחר כך. והוא היה באמת בעל מקצוע מיוחד, שמו הלך לפניו, הצליח מאוד, והיו לו הרבה לקוחות מבית המלוכה. הנה פעם אחת הוא הסתכסך עם אחד הקצינים של בית המלכות, ואותו קצין ביטל את ההזמנה שלו, ולא רק ביטל, אלא הוא סיפר לכל חבריו, ואז ממילא התחילו לרדת לו כל הלקוחות, לאט לאט לקוחות התחילו לרדת. זה גרם לו לזעזוע כלכלי. ברגע שקרה לו כזה דבר, הוא כאילו כעס, למה אתה הקדוש הוא עושה לי ככה? למה מגיע לי כזה דבר? אם אתה עושה לי ככה ואתה לא מסדר את העניינים, ככה הוא דיבר בטיפשותו, אז אני גם כן אלך באותה הנהגה, אני אפסיק כבר להתפלל. אז הוא קודם כל התחיל להפסיק להגיד תהילים אחרי התפילה, ראה שלא משתפר, אמר אני אמשיך, אם אתה לא תחזור בך הקדוש הוא אני ימשיך. קיצר בתפילה עד שיפסיק לבוא להתפלל, וכן על זה הדרך, הלך וקיצר וקיצר, ממש עד שהגיע למצב שלא רוצה לשמור תורה ומצוות, כענישה כביכול לקדוש ברוך הוא על כל מעשיו שהוא מתנהג איתו. ובמקום שהמצב שלו ישתפר, רק הלך ונהיה קשה וידרדר עוד יותר ועוד יותר ועוד יותר, וככה מידה כנגד מידה הוא התנהג מרוב טיפשותו. אבל הגיע למשבר, ראה, הגיע לפת לחם, המצב קשה ביותר, רואה שלא עוזר לו כל המלחמה כאילו כביכול עם הקדוש ברוך הוא. ואז מתוך המשבר העמוק שהגיע, הגיעו ימי הסליחות, ישב עשה חשבון נפש עם עצמו, והחליט שהוא הולך לעשות שלום עם הקדוש ברוך הוא, לפתוח דף חדש. בטיפשותו, לפי המושגים שלו, הוא יודע שבכפרים כדי לעשות שלום כשיש סכסוך, מה עושים? יושבים, עושים לחיים, פעם, פעמיים, שלוש, ובזה מתחילים דף חדש בחיים. אז הוא מה עשה? הוא ישב אחרי שהוא התעורר, ישב עם עצמו, הוא ישב, לקח את הבקבוק של המשקה החריף ומזג שתי כוסיות, ועושה לחיים, שותה כוסית ראשונה, אחר כך שותה כוסית שנייה, וככה עושה עוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם. מוריי ורבותיי, האדמו"ר מבלז אמר לגבאי שלו, לשבש שלו, שילך איתו, הוא רוצה שיקח אותו לקח אותו, הביא אותו עד הבית של החיית הזה, עמדו מבחוץ והסתכלו מהחלון עליו, וראו את כל המחזה הנפלא הזה, איך שהוא מוציא את הבקבוק ושותה, שם שני כוסיות, עושה לחיים, ועוד פעם, עוד פעם, ועוד פעם. עד שככה אמר לו האדמו"ר, זהו מספיק מה שראינו, בוא נחזור עכשיו לבית המדרש, עוד מעט מתחילים סליחות, נתחיל את הסליחות. ואז הגיעו כמובן לבית המדרש, האדמו"ר התכונן כבר לסליחות, ופתאום מגיע החייט, גם הוא יודע זה התחלת הסליחות, הוא גם הגיע לבית המדרש, כולו אדום מרוב המשקה שהוא שתה. ואז אחרי שהגיע בדיוק, יצא האדמו"ר לסליחות והתחיל את הסליחות. הוא השמש ראה את החייט הזה, ולא הבין מה האדמו"ר, מה רצה לראות, ומה הוא ראה, ופתאום החייט הגיע, אחרי תקופה ארוכה שהוא לא היה בכלל. בקיצור, ככה הוא רואה אותו מתבונן, והוא אומר, הוא צריך לשאול אותו, אבל מה היה בפועל? אחרי התפילה, האדמו"ר קורא לו, אומר לו, תספר לנו קצת מה היה. מה עשית? מה עשית הערב הזה? אמר לו, לא עשיתי כלום. לא, לא, אנחנו יודעים, אתה עשית משהו, אני חשוב לי מאוד שתספר לנו מה בדיוק היה. ואז הוא גולל את הסיפור שהוא קרא איתו, ואת ההידרדרות הכלכלית שלו, ואז הגיע למסקנה שצריכים לעשות שלום עם הקדוש ברוך הוא, וכדי לעשות שלום אנחנו יודעים שרק על ידי משקה עושים לחיים. אז אני מזקתי כוסית בשבילי, וכוסית לקדוש ברוך הוא. שתיתי את הכוסית שלי, אבל הקדוש הוא לא שתה את הכוס. אז ויתרתי, אמרתי אני אשתה במקומך הקדוש הוא, וככה עשיתי עוד פעם ועוד פעם, עד שהרגשתי שהקדוש הוא משלים איתי, ובאתי לסליחות. אמר האדמו"ר מבעלז, שמעתם את הסיפור של החיית הזה? אומנם הוא עשה את הדברים מרוב טיפשותו, אבל תדעו לכם, כל פמליה של מעלה ירדו לראות איך בתום ליבו של האדם הפשוט הזה עושה שלום הקדוש ברוך הוא. ולכן הלכתי לראות את המחזה הזה, לראות כמה מתפעלים בשמיים כאשר האדם עושה את הפעולה שהוא עושה מעומק הלב שלו ולא משפה לחוץ. זאת אומרת, נכון שהוא עשה שטויות, אבל זה מעומק הלב. רחמנא ליבאי, הקדוש ברוך הוא רוצה את הלב שלנו, לא רק את הפה שלנו. וזהו העניין, מה שאנחנו צריכים לתת את הדעת. לצערנו צריכים להבין שעומדים מתפילה לפני הקדוש ברוך הוא, מתפללים, אבל הכל משפה ולחוץ. בן אדם לא חושב על התפילה, לא חושב מה הוא מוציא מפיו, לא חושב על מה הוא מדבר לפני הקדוש ברוך הוא. זה ממש חס וחלילה, חס ושלום, דומים לאותו כפרי שוטה שמספרים עליו, שפעם אחד איזה שטחן שידך איזה כפרי עם בת מהעיר. בעיר רגילים בנימוסים, בהנהגות, כפריים הם מגושמים יותר. עכשיו הוא צריך ללכת לבית לבקר אצל ההורים של המשודכת. השטחן פיחד שלא יעשה ביזיונות, אז הוא החליט שצריך ללמד אותו. יש נימוסים בעיר, אתה צריך להתרגל, אולי פה בכפר לא עושים את זה, אבל בעיר זה ככה הולך. תדע שבבוקר כשבאים אומרים לבן אדם, רואים אותו בוקר טוב, בצהריים אומרים שלום עליכם, בערב אומרים לילה טוב, רואים בן אדם אוכל אומרים לו בתיאבון או לשובע, רואים בן אדם אומרים לו איך אתה מרגיש, מתעטש אומרים לו לבריאות. לימד אותו כל מיני משפטים שהם פשוט מנימוסי העולם. טוב, אבל אותו כפרי שמע את כל המשפטים וחזר ושינן אותם הלוך ושוב כדי שידע מה לומר. והנה כאשר הוא הגיע לפגישה עם ההורים, ואז הוא לא זוכר את הסדר של הדברים, מתי את זה אומרים, מתי את זה אומרים, אז ישר הוא התחיל, בוקר טוב, צהריים טובים, ערב טוב, לילה טוב, ותיאבון, לבריאות, מה שלומכם, איך אתם מרגישים? פשוט היו המומים, צחקו, לא ידעו מה לעשות, לצחוק או לבכות. איזה חתן מטומטם זה, טיפש. הוא לא יודע אפילו מה אומרים לפי סדר זה וזה, מתי זה. אבל רחמנא ליצלן, זה מצחיק לראות כזה בן אדם שהוא רחוק מלהבין אפילו את המושגים הקטנים האלה. אבל כאשר מתפללים רק משפה ולחוץ, זה ממש בדיוק אותו דבר. מתפללים, אומרים תבידוי, אומרים תאבינו מלכנו, לא חושבים בכלל, רק שרשרת של דברים, בקשות, מעורבבות, בלי שום חשיבה, בלי שום לב, זה ממש כמו אותו כפרי. ומוריי ורבותיי, מאזינים יקרים, דווקא בתקופה שלנו, זו התקופה הקשה שפוקדת את העולם, המגפה הזאת שמשבשת את החיים, גורמת למצב רחמנא ליצלן, ממש של שיבוש מוחלט, משביטה לנו את החיים, את התפילות שלנו, את הבתי כנסיות, את עולם התורה, את החינוך, את השמחות, את העצב, מה לא? ואת זה אנחנו צריכים להתבונן, כשאנחנו תובע מאיתנו. דווקא בתקופה הזאת, מקבל את התביעה הזאת משנה תוקף, שחובה עלינו לדעת שהתפילות שלנו כנראה אינה מעומק הלב. התפילות שלנו הן משפה ולחוץ, ועכשיו זה תביעה קשה. חייבים שהתפילות יהיו מעומק הלב, אם אנחנו רוצים לשנות את המצב, אם אנחנו רוצים שתכלה שנה וקללותיה, תחל שנה וברכותיה, אנחנו חייבים להתאמץ שהתפילות שלנו יהיו מעומק הלב. קל וחומר אם אדם יבוא ויוסיף לזה גם איזה דמעה, כבר שלב נשבר ונדכה, אלוקים לא תבזה. אנחנו חייבים להתעורר ולהתבונן במה שאנחנו מבקשים, במיוחד שבתפילות של ימים נוראים, אנחנו, מה הזכות שלנו בכלל לבוא ולבקש כל כך הרבה בקשות? באיזה זכות? אם יש חס וחלילה גזרה, אז אומרים המפרשים שמה אנחנו מבקשים בתפילה? למענך אלוקים חיים. מה זה למענך אלוקים חיים? אז ראיתי מפרשים שהכוונה היא שכל הבקשות שלנו זה בשבילך. אנחנו רוצים לעשות את רצונך, רוצים את האמצעים, את הכלים, את היכולות כדי לעבוד אותך. לא בשבילנו, אלא בשבילך. אבל האדם אומר את הדברים. השאלה אם בפועל הוא מגיע למקום הזה, אפילו שהוא אומר את הדברים, אבל האדם בכלל רחוק מזה. כי אנחנו רואים לצערנו שבסופו של דבר אתה אומר שהכל בשביל לעשות רצון השם, ובפועל האדם משקיע את כל כולו על ענייני צרכיו, צורכי גופו. אם יש לו איזה זמן קצת נותר, הוא מוכן להקדיש אותו לענייני שמיים, ולא ההפך. הרי לך הורים כל התנאי לזכות לשנה טובה ולביטול כל הגזרות, התנאי הוא בגלל שאני רוצה לעשות את הכל בשבילך, צריך לבוא לידי ביטוי, אם זהו התנאי לקבל את כל ההטבות האלה. כך אדם צריך להבין שהוא חייב להתבונן במה שהוא מוציא מפיו, שחס וחלילה לא יתבע שגם אתה מתחייב וגם מבטיח, ובפועל אתה בכלל לא חושב. לכן מוריי ורבותיי, מאזינים יקרים, דווקא בתקופה הקשה הזאת, חובה עלינו כל אחד להשתדל, אם אנחנו רוצים שהגזרה הזאת תתבטל מעלינו, אם אנחנו רוצים שתכלה שנה וקללותיה, אם אנחנו רוצים שתחל שנה וברכותיה, אם אנחנו רוצים לזכות לכתב ולחתם לחיים טובים ולשלום, הכל תלוי בנו. אומר הקדוש ברוך הוא, לא בשמיים ולא מעבר לים. אני לא מבקש לך כאלה בקשות גדולות מעל יכולתך. לא להיות מלאך ולא להתייסר ולהצטער כל כך קשה וללכת מעבר לים. אני מבקש לך דבר פשוט, קרוב אליך הדבר, בפיך ובלבבך. אם הלב יהיה עם הפה, אם כשתתפלל, אל תחשוב שבזה שאתה קורא את הטקסט יצאת ידי חובה. ההפך. תכין, תתכונן לקראת ימים נוראים. קח את המחזור, תקרא את התפילה, תדע מה אחר כך אתה מתפלל. לפעמים הדברים לא מובנים, תנסה לראות אם אפשר ללמוד את ביאור הדברים, כדי שתדע מה שאתה מוציא מהפה, ולהיות מרוכז בתפילה. לפחות בזמן שאתה מתפלל, דע לפני מי אתה עומד, תחשוב על מה שאתה אומר. כשהלב יתעורר, ושהכל יהיה מעומק הלב, אז הרי אין לנו ספק שקרוב השם לכל קורב אשר יקראו באמת. ותפילה מעומק הלב, כמו שאמר חזקיהו המלך, מקובלני מבית אבי אבא, שאפילו חרב חדה מונחת על צווארו של אדם, התפילה יכולה לבטל, יכולה לשנות את הכל מקצה לקצה. אבל זה כאשר הוא עמד והתפלל מקירות ליבו, אבל אם התפילה רק משפה ולחוץ, השם שפתי תפתח ופי יגיד תהילתך, זה לא מספיק, אין לזה ערך. אנחנו צריכים את ההיגיון ליבי, אני צריך את הלב שלכם, כי כל מהותה של התפילה זה העבודה שבלב. וככל שאנחנו נתבונן בדברים ונתכונן לתפילות שלנו, בטוח שבעזרת השם יתברך שנזכה שתכלה שנה וכללותיה ותחל שנה וברכותיה, כל הגזרות הרעות יתבטלו מעל כלל ישראל, המגפה תוסר מעל כלל ישראל ומהעולם בעזרת השם, ונוכל בעזרת השם לשנה הבאה תהיה שנה טובה ומבורכת ומוצלחת. כרמז לדברים, מוריי ורבותיי, הרי אין ספק, אף אחד לא חזה ולא צפה בראש השנה הקודמת שזה מה שיתחולל השנה. הרי זה נגזר בראש השנה הקודמת, שאנחנו כבר נמצאים כבר מחודש אדר עד עכשיו עם המגפה שהולכת ומתפשטת ומחלה כל חלקה טובה, וזה דבר שנגזר בראש השנה הקודם. כל זה כנראה לא היה מספיק מעומק הלב התפילות, לא יכולנו לבטל את הגזרות. אנא עכשיו בוא ננצל את השנה הבאה עלינו לטובה, שראש השנה הזה התפילות שלנו יהיו מעומק הלב, שבאמת להתבונן ולחשוב ולהתעורר כמה שכל אחד יכול לפי השגתו, כדי שהתפילות האלה יהיו באמת עם לב נשבר לפני הקדוש ברוך הוא, וזה בטוח שיבטל את הגזרה מעל כל עמו ישראל. ויתקוים בנו הפסוק מאשפות ירים אביון, כמו שמובא בשם החתם סופר פרשת בחוקותיי. אשפות זה שנת תשפ"א, זהו שנת הגאולה, שאשפות השנה הזאת בעזרת השם הקדוש הוא ירים אותנו מהאשפה. מה יכול להיות יותר מהאשפה שאנחנו נמצאים בה, שכל יום אלפי חולים מתגלים, מצב כל כך קשה שמשבש כל החיים, אנחנו נמצאים ממש בתחתית, בשאול תחתית ממש, אבל מהאשפות האלה ירים את האביון, וזה שנת תשפ"א, שבעזרת השם נזכה כולנו שהשנה תהיה שנת גאולה, כולנו ניכתב ונחתם לחיים טובים ולשלום, בבריאות ונחת ושמחה, אושר ואושר, כל הברכות וכל הישועות לחיים טובים ולשלום, אמן ואמן. שבת שלום ומבורך לכל מאזיננו היקרים, וכתיבה וחתימה טובה לכולם.
מאזינים המעוניינים לקבל את דברי התורה בדואר אלקטרוני יכולים לשלוח את כתובתם בהודעה למספר הטלפון 050-6318. מכיוון שהגאון הרב מלכה עורך כרך שני על חמישה חומשי תורה מהשיעורים ששודרו ברדיו להוצאתו לאור, בצירוף דיסק שמע מהשיעורים, כל המעוניין להשתתף בזיכוי הרבים להוצאת הספר יכול להתקשר ל-050-6318.